נדרים, דף מם, מתחילים בעזרת השם, דף למתת עמוד ב', שורה האחרונה, מספרת הגמרא, רב חלבו נהיה חולה, חלש, יצא, נפק, הכריז רב כהנה, הוא הכריז ופרסם על רב חלבו שהוא חולה באיש, ואף על פי שהוא פרסם, אף אחד לא הלך לבקר אותו, את רב חלבו, לא איקה דקעתי, אז רב כהנה אמר לי הוא לחכמים, אתם לא הולכים לבקר חולה? וכי לא כך היה מעשה בתלמיד אחד מתלמידי רבי עקיבא שחלה, ולא נכנסו חכמים לבקרו, ונכנס רבי עקיבא לבקרו. ובשביל שכיבדו, פינו את הלכלוך, וריבצו לפניו, זלפו מים של לנקות את האוויר, ובזכות זה, אותו תלמיד עברי וחיה. והתלמיד הזה אמר לו לרבי עקיבא, רבי, החייתני, עשית אותי בריא. יצא רבי עקיבא ודרש, אני באתי לבקר את החולה, וסידרתי לו את העניינים, ניקיתי את המקום, והוא נהיה בריא. מכאן אתה לומד, כל מי שאין מבקר חולים, כאילו שופך דמים, כי הוא לא דואג לצרכים של אותו חולה, יכול לגרום לו שהוא יסתלק מן העולם. כשבא, כי עת הרב דימי, כשהוא הגיע מארץ ישראל לבבל, הוא אמר, כל המבקר את החולה, גורם לו שיחיה. וכל שאין מבקר את החולה, כל שאינו מבקר את החולה, גורם לו חלילה שימות. איך הוא גורם לו שימות? מה הגרמה? אילמה... אם תאמר שכל המבקר את החולה מבקש עליו רחמים שיחיה, וכל שאין מבקר את החולה מבקש עליו רחמים שימות, מה וכי יעלה בדעתנו שאדם מבקש על חולה שימות צלקה דעתך? בגלל שהוא לא בא לבקר אותו? הוא מתפלל עליו שהוא ימות? אלא, כל שאין מבקר את החולה, אין מבקש עליו רחמים מתי שהוא צריך לחיות, הוא לא מבקש עליו שיחיה. ואם הוא מתייסר מאוד ואין לו רפואה, ויש מקרים מסוימים שדווקא אפשר להתפלל דווקא שהוא ימות, הוא לא מתפלל עליו שהוא ימות. שהר"ן פה מפרש באיזה מקרה מדובר שדווקא אפשר להתפלל על חולה שימות. במקרה שיש לו צער מאוד גדול. אומרת הגמרא רבה, ביום הראשון שהוא היה חולה, יום הקדמה דחליש, אמר לאון, אמר לבני ביתו, לא תגלו לאיניש, אל תספרו לאף אחד שרבה חולה. למה? דלא ליטרא מזלי, כדי שהמזל שלו לא יהיה רע. שמא השונא שלו יתפלל שהוא יהיה חולה יותר, והתפילה של השונא תתקבל. מכאן ואילך, מהיום השני לחולי. אמר לאון, אמר לבני ביתו, תצאו, פוקו ואחריזו בשוקה, תפרסמו בשוק שרב החולה. דכל דסנה לי, מי ששונא את רבה, לך דלי, הוא ישמח בצרתו של רבה. ואולי בזכות זה רבה יתרפא. תכתיב במשלי, בנפול אויביך, אתה רואה שהאויב שלך נופל, אל תשמח וגומר, פן יראה השם ורב בעיניו, וישיב מעליו, מעל שונאיך, את אפו של, את הכעסו של הקדוש ברוך הוא. אז אם השונאים של רבה ישמחו בצרתו של רבה, הקדוש ברוך הוא דווקא יבטל את הגזרה מעל רבה. אז זה טוב שהם ישמחו בצרתו. ודרכים לי, מי שאוהב אותי, את רבה, דיבה אליי רחמי, הוא יתפלל על רב, אשר רב יהיה בריא. אמר רב, כל המבקר את החולה, זוכה שהוא ניצול מדינה של גיהנום. כל כך דבר גדול, שנאמר בתהילים, אשרי משכיל אל דל. מי זה דל? הגמרא תדרוש שזה חולה. ביום רעה, שזה הכוונה לגיהנום, ימלטהו השם. אין דל אלא חולה שנאמר כשחזקיהו התפלל בזמן שהוא היה חולה, מדלה יבצעני, מהחולי הזה, השם ימית אותו, את חזקיהו. זאת אומרת שחולה נקרא דל. הנה ממקור נוסף שחולה נקרא דל, מן הדי נקרא מהפסוק שיונדב אמר לאמנון, כשהוא היה חולה, מדוע אתה ככה דל, בן המלך? בבוקר, בבוקר וגומר. רואים מכאן שדל הכוונה לחולה. והפסוק אומר שמי שמשכיל אל דל שהוא מבקר את החולם, ביום רע ימלטהו השם, ואין רע אלא גיהנום, שנאמר, כל פעל השם למענהו, כל הפעולות של השם זה לשבחו של השם, וגם רשע, הקדוש ברוך הוא מניח אותו לגיהנום, ליום רע, שאז הוא נפרע ממנו. וזה השבח של הקדוש ברוך הוא. אז מי שמשכיל אל דל, שמשגיח על החולה לבקר אותו, לפקח מה שהוא צריך, ביום רע, מהגיהנום, ממלטהו השם, הקדוש ברוך הוא יציל אותו מהעונש של הגיהנום, בזכות שהוא דואג לחולים. ואם ביקר מסחרו, אם אדם בא לבקר את החולה מסחרו, שואל את הגמרא, מסחרו, כבר אמר רב, כדי אמר, ניצול מדינה של גיהנום, אלא, מבאר את הגמרא, הרב מתכוון לשאול, מסחרו של מי שמבקר את החולה בעולם הזה, או לפני עולם הבא. ההמשך של הפסוק, אשרי משכיל אל דל, ביום רע ימלטהו השם, ממשיך הפסוק, השם ישמרהו, ויחייהו, ואושר בארץ, ואל תתנהו בנפש אויביו. מה זה השם ישמרהו? מיצר הרע שלא יחטא. מה זה ויחייהו? שיציל אותו מהאיסורים, מן האיסורים. מה זה ואושר בארץ? שהוא יהיה כל כך נכבד, שיהיו הכל מתכבדים בו. יאמרו אשריו, ואל תתנהו בנפש אויביו, שיזדמנו לו חברים ורעים כמו נאמן, שהיו לו חברים טובים שריפו את צרעתו, שהם נתנו לו עצה. אלישע הנביא אמר לך, לך תטבול בירדן, מה אכפת לך? תטבול! נאמן היה מצורע, כשהוא טבל בירדן, הוא באמת נתרפא מצרעתו על פי ההוראה של אלישע הנביא. אבל, ואל יזדמנו לו חברים רעים, רעים, הכוונה רעים גם, כמו רחובעם המלך, בנו של שלמה המלך, שיעצו לו החברים שלו יצא לא טובה. אמרו לו שיכביד את העול שלו על העם, ובגלל זה הם חילקו את מלכותו, כי היה שאול המלך, היה מלך של כל עם ישראל. דוד המלך, בהמשך ימיו, היה מלך של כל עם ישראל. שלמה המלך, היה מלך של כל עם ישראל. בנו של שלמה רחובעם, כשהוא מלך, התפצלה ונפרדה המלכות בעם ישראל. היה את רחובעם, שהוא היה מלך ממלכי בית דוד, ואז היה את ירובעם בן נבד, שהוא היה מלך ישראל. בגלל שרחובעם שמעה לעצת חבריו הלא טובים, שיעצו לו להכביד את העול ולהוסיף מיסים על העם. מביאה הגמרא בעניין הזה טניה ברייטה. רבי שמעון בן אלעזר אומר, אם יאמרו לך צעירים, ילדים, תבנה את בית המקדש, ויאמרו לך הזקנים, תסתור ותפרק את בית המקדש, עדיף לך שתשמע לזקנים ואל תשמע לילדים. שבניין ילדים בסופו של דבר גורם לסתירה, לשבירה וחורבן. וסתירת זקנים, שהם סותרים, וזה נראה כמו שהם מפרקים ומחריבים, זה סופו לבניין. וסימן לדבר, ההוכחה לזה, מה שקרה עם רחובעם, בנו של שלמה המלך, שהוא שמע להצעת הנערים, הצעירים, להכביד את העול על העם, במחמת זה נחלקה המלוכה ונחרב בית המקדש. אז ירובעם בן נבט עשה עבודה זרה, ומאז התחיל עבודה זרה בעם ישראל, וזה גרם לחורבן בית ראשון. אמר רב שישה בריידר אבידי, כשאדם בא לבקר את החולה, באיזה זמן ביום שיבוא לבקר אותו? לא בתחילת היום. לא לסעוד איניש קצירה, לא יבקר אדם את החולה, לא בתלת שעה כדמייתא, לא בשלוש שעות הראשונות של היום, ולא בתלת שעה בתרייתא דיומא, ולא בשלוש שעות האחרונות של היום. כי איכי דלא לסך דעתי מן רחמי, כדי שמי שבא לבקר את החולה לא יסיח דעתו מלהתפלל לרפואתו של החולה. מה החשש? תלת שעה כדמייתא, השלוש שעות הראשונות של היום, רב חדעתי, מתרחב את דעתו של החולה, וזה נראה כמו שהוא נהיה כבר בריא. הוא עוד מעט מבריא, והמבקר לא יבוא להתפלל עליו. בתלת, בשלוש השעות בתרייתא האחרונות, תקיף חולשי, החול שלו מכביד, והמבקר יהיה סבור שכבר אין תקווה, ולכן הוא גם לא יתפלל. אבל בשעות האמצעיות, שזה המצב הממוצע והבינוני, אז יבואו ויראו את המצב שהוא לא טוב, אבל יש בו תקווה, והתפללו לרפואתו של החולה. אמר רבין, אמר בשם רב, מניין שהקדוש ברוך הוא בכבודו ובעצמו הוא זה שזן את החולה. וגם אם חולה לא אוכל כמה ימים, מחמת חוליו, הוא נשאר לחיות. שנאמר, השם יסעדנו על ערס דווי וגומר. ערס דווי זה מיטת חוליו. אפילו כשהוא חולה, השם יסעדנו, השם נותן לו מזונות. ואמר רבין, אמר בשם רב, אמרה שנייה, מניין שהשכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה, שנאמר השם יסעדנו על ארס דווי, כאילו שכתוב השם יסערנו, הכוונה יפקוד אותו, יבוא לבקר אותו. תניא נמי אחי, הברייתא אומרת, אתה נכנס לבקר את החולה, צריך שיהיה לו כבוד לשכינה שנמצאת למעלה מרשותיו של החולה, לכן לא יישב לא על גבי מיטה ולא על גבי ספסל ולא על גבי כיסא, אלא יושב בפחד השכינה, מתעטף בעיטוף שהיו רגילים להתעטף כשהיו נמצאים במקום של לפני מלך וכדומה, ויושב על גבי קרקע במקום שהוא לא נכבד, מפני שהשכינה שרויה למעלה ממיטתו של חולה, שנאמר השם יסעדנו על ארס דווי. החולה נמצא בדרך כלל על מיטה נמוכה, על הקרקע, ואם הבן אדם יישב על איזשהו מקום יותר מוגבל, זה נמצא שהוא יושב בעצם למעלה ממקום השכינה, לכן שלא יישב במקום גבוה. שלא יישב במקום יותר גבוה מהגובה של המיטה של החולה מן הסתם. ואמר רבין, אמר בשם רב, מאמר שלישי. כשיורד גשם בארץ ישראל ואנחנו כאן בבבל, אנחנו יכולים לדעת שיורד הרבה גשם בארץ ישראל. מי הוא העד שבא להעיד לנו שיורד הרבה גשם בארץ ישראל? סהדה רבה, העד הגדול, זה נער פרט שיש בבבל. שהגשם מארץ ישראל שנמצא במקום גבוה, יורד לבבל שנמצא במקום נמוך, ומתרבים המים של נער פרט, והדבר הזה ניכר שם בבבל. ויש לזה משמעות הלכתית גם כן. כי הרי נהר פרט זה מי מעיין. והמי גשמים שיורדים בארץ ישראל זה מי גשמים. עכשיו, כשאדם רוצה לטבול בשביל להיטהר, אז אם הוא טובל במעיין, גם אם המים זורמים, מה שנקרא זוחלים, הוא יכול לטבול. אבל כשאדם טובל לא במי מעיין אלא במי גשמים, המים צריכים להיות מים עומדים בתוך בור. אם הם זורמים, אי אפשר לטבול שם. זה לא קשר, זה צריך להיות מקווה, נקווה ועומד במקום אחד. עכשיו, כאן בנהר פרט, יש את המי המעיין שבו, שנובעים מתוכו, ויש את המי גשמים. מצד המים הנובעים מתוכו, אפשר לטבול בו גם כשהמים זורמים וזוחלים. אבל מצד המי גשמים מארץ ישראל שבו, צריך שהמים יעמדו. עכשיו, כשמתרבים המים של נהר פרט ממי גשמים, אסור לטבול בהם. כי כעת יש כאן מי גשמים שנקראים מים נוטפים. והם מרובים. והם הרי מים זורמים. מי גשמים זורמים, אי אפשר לטבול בהם. צריך שהמים יעמדו. אבל כשאין הרבה מים, מי גשמים, ורוב המים זה מי הנהר עצמו, שזה מי מעיין, שמתארים, שטובלים בהם אפילו כשהם זורמים, אפילו כשהם זוחלים, אז אפשר לטבול. אז לכן, כשיש ריבוי של מים בנהר פרט, אסור לטבול בנהר פרט, כי זה מים זורמים, כי זה אומר שהמים הגיעו ממי גשמים של ארץ ישראל. אבל כשאין הרבה מים בנהר פרט, אפשר לטבול במים גם כשהם זורמים, כי זה מי מעיין. זאת אומרת שרב סובר שכשאתה רואה בנהר הרבה מים, זה אומר שיש כאן הרבה מי גשמים שהתרבו על מי המעיין. בפליגה דה שמואל, רב חולק על שמואל. דאמר שמואל, גם כשמתרבים המים בנהר, רוב המים כאן זה מי מעיין. כי הנהר מקיפי, ממקור נביאת המים שלו הוא מתברך, ולא מהגשם. כי על כל טיפת מים של מי גשמים, מגיעים שתי טיפות מי תהום, מי מעיין. והרוב מים של הנהר זה מי מעיין. אז אף פעם אין מניעה מלטבול במי נהר פרט, כי תמיד רוב המים שם זה מי מעיין. גם אם יש הרבה מי גשמים, רוב זה מי מעיין. עכשיו, גם שמואל עצמו שאומר שהנהר כשמתרבים מימיו זה מגיע ממי מעיין ואפשר לטבול גם אם זה מים שזורמים, יש מאמר אחר של שמואל ששם רואים מדבריו שהוא סובר כמו דעתו של רב, שכשרואים מעיין, כשרואים נהר שמתרבים המים שלו זה מגיע ממי גשמים. ופליגה דשמואל דשמואל. כי כאן שמואל אמר, כשהנהר מתרבה, זה בגלל מי מעיין שבו שהתרבו. אבל מצד שני דאמר שמואל, אין המים שבנהרות מתארים בזמן שהן זוחלים, כיוון שחוששים שרוב המים הם מי גשמים, ומי גשמים לא מתארים בזמן שהם זורמים והם זוחלים, אלא מתי כן אפשר לצבול בנהר? נהר פרט ובזמן יומי חודש תשרי בלבד. חודש תשרי זה אחרי כל הקיץ. שאז ודאי שהמים לא מגיעים ממי גשמים, כי לא ירדו גשמים במהלך הקיץ. וזה כבר גם לא זמן של הפשרת שלגים. אז אנחנו יודעים שהמים שבנהר פרת זה ממי מעיין, ואפשר לטבול במים האלה גם כשהם זורמים. וכן, שאר נהרות שזורמים כל השנה, גם כשלא יורדים גשמים, אם המים באים, מכיוון שהמים שלהם באים ממעיינות, אפשר לטבול בהם כשהם זוחלים. אבל בשאר הנהרות שמגיעים מי גשמים, ורק בזמן מי גשמים הם זורמים. או נהר פרת, אבל בשאר ימי השנה שיש שם הרבה מים של מי גשמים, אסור לטבול. כי חוששים שמרוב המים זה מי גשמים. במילים אחרות אומר שמואל, שכשאתה רואה נהר ואתה יודע שהמים שבו זה רק מי מעיין, כי תמיד הוא זורם, או בגלל שיש בו כמות מים, שאתה רואה שזה כמו הזמן של חודש תשרי בנהר פרת, שזה רק מים של מעיין, אם אתה יודע שהמים של הנהר זה מי מעיין, אתה יכול לטבול במים האלה גם כשהמים זורמים, כי מי מעיין מתארים גם בזוחלים, גם כשהם זורמים. אבל כשאתה יודע שהמים של המעיין, יש פה הרבה, המים של הנהר, יש פה הרבה מים של מי גשמים, כמו נהר פרת, כשמתברך בהרבה מים, אתה יודע שזה מגיע ממי גשמים, יש חשש אולי רוב המים פה זה מי גשמים, ומי גשמים לא מתארים כשהם זורמים, או שאר נהרות שרק בזמן הגשמים הם זורמים, אז אתה יודע שהמים פה זה מי גשמים, אז אתה לא יכול לטבול בהם כשהם זורמים. בכל אופן רואים ששמואל סובר, שכשאתה רואה שנהר פרת גדל ומתרבה, אתה רואה נהר שמתרבים מימיו, זה מגיע ממי גשמים, ואתה לא אומר שרוב המים זה מי מעיין. אז אם כן רואים כאן ששמואל סותר את עצמו ממה שהוא אמר קודם, שהנער מתרבה ממקור נביאתו, ואפילו אם יש הרבה מי גשמים, תמיד רוב המים של הנער יהיו ממי מעיין. אומרת הגמרא, שדעתו של אביו של שמואל, אבוה דשמואל, זה כמו מה שאמרנו כעת, שיכול להיות, כשאתה רואה נער שהמים שלו מאוד מתרבים, שהמים האלה מגיעים ממי גשמים, ולכן יהיה אסור לטבול בו מתי שהמים זורמים. ולכן אביו של שמואל עבד לאון מקוואות לבנתי, הוא היה בונה מקוואות לבנות שלו, בימי חודש ניסן. והוא לא נתן להם לטבול בנהר עצמו, כי שם המים זורמים, אלא הוא בנה להם מין בור של מקווה בצד הנהר, שיכנסו מים מהנהר לתוך הבור של המקווה, ואז גם אם זה מי גשמים, זה מים עומדים. ושם אפשר לטבול. זה מים מכונסים. מימי חודש ניסן עד תשרי, שבזמן הזה יש חשש אולי יש רוב מי גשמים בנער, הם היו טובלים באותם המקוואות שזה מים עומדים. וכן, הוא היה עושה להם מחצלאות, מפצי, שיניחו את המחצלאות האלה במים של הנער, כדי שכשהם טובלים בנער, לא ידבק להם ברגליים הטיט שבנער. וזה יגרום חציצה. זה הוא היה עושה ביומי תשרי. שאז אפשר לטבול בנהר עצמו. כי הרי בזמן חודש תשרי, אחרי כל הקיץ שלא היה גשם ואין אפשרת שלגים, המים שם זה מי מעיין, ואפשר לטבול במים האלה גם כשהם זורמים, אבל הוא בכל אופן עשה להם מחצלאות כדי שלא יהיה להם חציצה מהטיט שבנהר. יש אומרים שעושה את המחצלאות האלה לצניות. בכל אופן רואים שכאן אביו של שמואל סובר כמו דעת רב, וכמו הדברים ששמואל אמר באמרה השנייה שלו, שכשיש הרבה גשמים אנחנו חוששים במי הנהר שרוב המים פה זה מי גשמים, ולכן הם לא מתארים כשהמים זורמים, אלא צריך שהמים יהיו מים נקבים, מי מקווה שעומדים בשביל שמתארו. עוד אמרה בשם רב, אמר רבי עמי פה, אמר בשם רב, מהי דכתיב? הקדוש ברוך הוא מצווה את יחזקאל הנביא שיצא לגלות, שילך ממקומו למקום אחר, כדי לרמז שאנשי ירושלים בזמן בית ראשון ידעו שאם הם לא יחזרו בתשובה עתיד להיות חורבן בית ראשון והם יגלו ממקומם. אומר הקדוש ברוך הוא ליחזקאל, ואתה בן אדם, עשה לך כלי גולה וגומר. המשך הפסוק, וגלית ממקומך אל מקום אחר לעיניהם של עם ישראל, אולי יראו כי בית מרי המה, אולי הם ילמדו ויחזרו בתשובה. מהם הכלים שנקראים כלי גולה? מהם כלים שנחוצים לאדם שהולך בגלות? זו נר, כלי שנותנים בו את השמן והפתילה להעיר, וכערה קטנה ללוש בצק, ושלא יצטרכו ללוש את הבצק בחול, באפר, ושטיח מאור כדי לאכול עליו. כתוב בתוכחה בפרשת כי תבוא בספר דברים, שאם עם ישראל לא יחזרו בתשובה, ועבדת את אויביך, בהמשך כתוב ברעב ובצמה ובעירום ובחוסר כל. אמר רבי עמי, אמר בשם רב, מה זה בחוסר כל? בלא נר שיעיר להם ובלא שולחן לאכול עליו. רב חסדא אמר, בלא אישה. רב ששת אמר, בלא שמש שמשרת אותם. רב נחמן אמר, בלא דעה. תנא ברייתא, בחוסר כל, שהמאכל יהיה בלא מלח ובלא שמן, בלי רבב, בלא שמנוניות. אמר רבי, יש לנו מסורת בידינו נקטינן, אין עני אלא בדעה. כמו שרב נחמן אומר, שבחוסר כל זה שיהיו בלי דעת. בארץ ישראל, במערב האמרי, דדה בי, מי שיש בו דעת, שאת זה יש בו, כולה בי, יש לו הכל. דלא דה בי, מי שאין בו דעת, מה בי, מה יש לו, אין לו כלום. דדה קני, מי שקנה דעת, מה חסר, מה חסר לו, יש לו הכל. דדה לא קני, מי שלא קנה דעת, מה קני, מה יש לו. הקניינים שלו לא יועילו אם אין לו דעת. אם יהיה לו דעת, יש לו הכל. ואדם כזה באמת יש לו קניין, ועד כאן דף מ'.